ley soy rosa su hoy all was of the beyond.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
ראי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, י' באלול תשע"ט, מסכת כריתות. דף חף. הדף ה-20 מתוך כוח דפי המסכת, אותה נסיים בעזרת השם ובישועתו, בשבוע הבא, ביום רביעי. חי באלול תשע"ט. השתבח שמו הגדול. אתם מאזינים לרדיו קול חי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בפרק הפותח את שיעור דפינו היומי היום בעזרת השם, פרק השינון, הסיכום והחזרה, נחזור ונשנן את תלמודנו מתחילת הפרק הרביעי, בדף טוב במסכת כריתות בדף י' ז'. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כאמור, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה. והיום הזה אנחנו חוזרים, מסכמים ומשננים מתחילתו של הפרק הרביעי במסכת כריתות, פרק שתחילתו בדף י' ז' עמוד א'. כאמור, נסכם ונתמצת את דפים י' ז', י' ח' וי' ט', אשר למדנו בשלושת הימים האחרונים, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, סיימנו ללמוד את דף י' ט'. אם כן, אמרה המשנה שפתחה את הפרק הרביעי בדף י' ז' עמוד א' בשורה האחרונה, אילו המביאים אשם תלוי, א' ספק אם אכל חלב, ב' אכל בשוגג ויש ספק אם יש בו שיעור כזית, ג' היו לפניו שומן וחלב ואכל אחד מהם ואינו יודע איזה אכל. ד' היו אשתו ואחותו אמו בבית ושגג באחת מהן ואינו יודע באיזו שגג. ה' שבת ויום חול ועשה מלאכה באחד מהן ואינו יודע באיזו עשה. כשם של עניין חטאת יש חילוק בין אם עבר פעמיים בעלם אחד לבין אם עבר בשתי העלמות, כמו כן לעניין אשם תלוי. וכשם שאם אכל חלב ודם ופיגול ונותר בעלם אחד חייב על כל אחד ואחד, כך בספק אם אכל אחד מהם הביא אשם תלוי על כל אחד ואחד. זו המשנה שפתחה את הפרק הרביעי, ולאחר מכן למדנו בגמרא כך. שנינו במשנה שבספק אכל חלב מביא אשם תלוי. לרווסי אפילו באכל חתיכה אחת שספק חלב ספק שומן, כיוון שסובר שיש אם למסורת. וכתיב לעניין אשם תלוי ועשתה אחת מכל מצוות השם, הרי שחייב אף על ספק בחתיכה אחת. לכי הברב אינו חייב אלא באכל חתיכה אחת משתי חתיכות ונודע לו שאחת מהן חלב, כיוון שסובר שיש אם למקרא. וקוראים זאת מצוות. למרות שכתוב מצוות, קוראים זאת מצוות שמשמע אחת משתיים. לרווסי אף שברי שמדובר בחתיכה אחת, שנה תנה בסיפה שהיו חילה ושומן לפניו, ואכל אחת מהן דהיינו חתיכה משתי חתיכות. וזה בדרך של זו ואין צריך לומר זו. ולכי הברב, הסיפה הוא פירוש לרישה. אמר רב יהודה בשם רב, אינו חייב אלא על חתיכה משתי חתיכות, וטעמו. לרב המשום שסובר יש אם למקרא, לרבי זירא משום שסובר שאשם תלוי אינו בא אלא להגן מן האיסורים. ולכך אין להביא את האשם תלוי, אלא באופן שיתכן שיתברר האיסור ויביא עליו קורבן חטאת. לכן בשתי חתיכות שאפשר לברר איסורו מביא, אבל בחתיכה אחת שאי אפשר לברר איסורה לאחר שהאכלה אינו מביא. הנפקמינה בין הטעמים ממחל כזית ומחצה. לרב הפטור כיוון שצריך מצוות דיינו שתי חתיכות ופחות מכזית וכמי שאינו. ולרבי זרע חייב כיוון שאפשר לברר את איסורו. הקשה הבאי ממה שלמדנו בברייתא רבי אליעזר אומר, קוי או כביש הוא ספק חיה ספק בהמה, חייבים על אכילת חלבו אשם תלוי. והרי אין כאן אלא חתיכה אחת, רב התירת שרב לזר סובר שיש אם למסורת, ורב זייר התירת שרב לזר סובר שאין צריך שיהיה אפשר לברר איסורו. מה שלמדנו במשנה יבמה שנתייבמה תוך ג' חודשים ממיטת בעלה וילדה, ספק בין 9 חודשים לראשון, לבעל הראשון, או בין 7 חודשים לבעל השני, יוציא ועבלת כשר וחייב באשם תלוי משום ספק אשת אח, אף שאישה אינה אלא כספק חתיכה אחת. זוהי שיטת רבי אליעזר, וכן מה ששנינו במשנה, נמצא דם על עד שלו תמאים וחייבים קורבן, ובנמצא על עד שלה, אם נמצא מיד תמאים וחייבים קורבן, ואם לאחר זמן, תמאים מספק וחייבים אשם תלוי אף שאינו אלא חתיכה אחת. גם כן זה כשיטת רבי אליעזר. לרב נחמן טעמו של רב משום שסובר שאין חייבים אלא כשיש לפניו ודאי איסור. והיינו בשתי חתיכות, אבל בחתיכה אחת ייתכן שאין כאן איסור כלל. הנפקמינה בין הטעמים, כגון שהיו לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב, אחת של שומן, ואכל גוי את הראשונה וישראל את השנייה, לרב הפטור, כיוון שבשעה שאכל את השנייה, אין כאן מצוות, דהיינו אחת משתי חתיכות. לרבי זר הפטור, כיוון שאחר שנאכלו שתיהן, אי אפשר לברר איסורו. לרב נחמן חייב, כיוון שהיה כאן ודאי איסור, ופירש רב נחמן לרבה, שרבי אליעזר שאומר שכוי חייבים על חלבו אשם תלוי, סובר שאין צריך שיקבע איסור. ואף רבי מאיר סובר כמותו, דתניה שנינו בברייתא שוחט אשם תלוי בחוץ, לרבי מאיר חייב אשם תלוי משום ספק שחוטי חוץ, ולחכמים פטור, כיוון שצריך יקבע איסורה, שהאיסור ייקבע. אמר רב נחמן בשם רב, דין זה, שאם אכל חתיכה אחת שיספק אינו חייב, זה לשיטת רבנן, אבל רבי אליעזר שסובר שאדם מתנדב אשם תלוי בכל יום, מביא גם בספק על חתיכה אחת. ופירש רב אשי, מכל מקום צריך שיוכל ספק חלב. דהיינו לרבי אליעזר אליבא דבבא בן בוטה שאמר שאין להביא אשם תלוי בנדבה ממש, אלא כשיש ספק שמא חטא. ולכן היה מתנדב אשם תלוי כל יום, חוץ מיום שאחר יום הכיפורים, לפי שיום הכיפורים מכפר על ספק חטא. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, היו לפניו שתי חתיכות, אחת של שומן ואחת של חלב. אם ישראל אכל את החתיכה הראשונה וגוי או כלב אכלו את החתיכה השנייה, חייב. ואם גוי אכל את הראשונה והישראל את השנייה, לתנקם הפטור ולרבי חייב, כיוון שסובר שאין צריך חתיכה משתי חתיכות. אכל את הראשונה בשוגג ואת השנייה במזיד חייב. את הראשונה במזיד ואת השנייה בשוגג, לתנקם הפטור, כיוון שבשעה שהאכלה לא היו שתי חתיכות, ולרבי חייב. אכל את שתיהן במזיד, פטור מכלום. אכלו שני אנשים בשוגג, גם לחכמים שניהם חייבים, ואף באכילת השני אין חתיכה משתי חתיכות, ומכל מקום, אם נפטרו, נמצא שקבעת שהראשון הוא שאכל את החלב וצריך להביא עליו חטאת. ומה שאין קורבן השני נחשב חולין בעזרה, פירש רב אשי, שהוא סובר כרבי אליעזר שאמר שאדם מתנדב אשם תלוי בכל יום, ולכך השני מביא אשם תלוי, ומתנה שאם הוא אכל את החלב, האשם יגן עליו עד שיוודע לו שאכל ויביא חטאת. ואם אכל שומן, יהיה אשם לנדבה. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא, אוכל שתי חתיכות ספק חלב בשתי העלמות, לרבי מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת, כשם שאם נודע לו בסוף שאכל חלב, מביא חטאת על כל אחת ואחת. לרבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון, אינו מביא אלא אחת, שנאמר על שגיגתו אשר שגג, אפילו על שגגות הרבה אינו חייב אלא אחת. ופרשו רבי זירא וריש לקיש, שכאן שנה רבי שידיעת ספק מחלקת לחטאות. אמנם רבא ורבי יוחנן אמרו שאין ידיעת ספק מחלקת לחטאות, ואחי קטני, כשם שאם הייתה לו ידיעה ודאית מביא חטאת על כל אחת ואחת, כך אם הייתה לו ידיעת ספק מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. הקשה אביי, שאם ידיעת ספק אינה מחלקת לחטאות, למה מביא אשם תלוי על כל אחת? הרי שנינו שכל שחלוקים בחטאות חלוקים באשמות. ואף שברית הזו שנאה רבי יוסי ברבי יהודה לאל בדף תדבב עמוד ב', לא מצינו שרבי חלק עליו בזה. ולרבי יוסי ברבי יהודה שאינו מביא על כמה העלמות אלא אשם אחד, פירוש המשנה, כל שחלוקים לחטאות, היינו שאם אכל חלב ודם ופיגול בעלם אחד, מביא אשם על כל אחת ואחת, כמו לעניין חטאת. ולרבה שאין ידיעת ספק מחלקת לחטאות, יש לפרש את הברייתא שכל שחלוק בידיעת ודאי לחטאות, מחלק לאשם בידיעת ספק. כך מסבירים התוספות. מביאה הגמרא כמה ראיות שידיעת ספק אינה מחלקת לחטאות. רבה בר חנה נוכיח לאביי שערי אם אכל כזית חלב לפני יום הכיפורים וכזית חלב אחר יום הכיפורים, לעניין אשם תלוי יום הכיפורים מחלק ביניהם. כיוון שיום הכיפורים מחפר במקום אשם תלוי ונחשב כידיעת ספק, אבל לעניין חטאת אינו מחלק ביניהם, שהרי היה בעלם אחד. הרי שידיעת חטאת אינה שווה לידיעת אשם תלוי, ואין לדחות שאין יום הכיפורים מחלק אלא אם נודע לו שאכל ספק חלב. ובחיי גוונה, במקרה זה יש כאן שתי העלמות שמחלקות אף לעניין חטאות. אי אפשר לומר כך, שהרי שנינו שיום הכיפורים מחפר על הודע ולא הודע, דהיינו אף שלא הייתה לו ידיעה כלל. עוד הוכיח רבה בר חנן לאביי שידיעת ספק אינה מחלקת לחטאות, שהרי אם אכל כזית חלב ביום הכיפורים שחרית וכזית חלב במנחה, לעניין אשם תלוי היום הכיפורים מחלק ביניהם, ולעניין חטאת אינו מחלק כיוון שהיה בעלם אחד. ואין לדחות שיום הכיפורים מחפר בתחילת היום, אבל מקצת היום אינו מחפר, שהרי שנינו לכמל בדף חפי, שאף אם בא לידו ספק אווירה סמוך לחשיכה ביום הכיפורים, פטור מאשם תלוי, לפי שכל היום מחפר. רבי דיבר רבין עיקשה, שנינו במשנה, אכל ושתה ביום הכיפורים בעלם אחד, אינו חייב לחטאת אחת, והרי בין אכילה לשתייה יש שעות שיכול להיוודע לו, וכיוון שיום הכיפורים מחפר במקום אשם תלוי, נחשב שיש כאן ידיעת ספק, ואם ידיעת ספק מחלקת, למה אינו חייב שתי חטאות? תרצה הגמרא שדווקא לרבי שידיעת ספק מחלקת לאשם תלוי, הרי מתחלקת גם לחטאות, אבל לרבנן, כשם שאינה מחלקת לאשם תלוי, כך אינה מחלקת לחטאות. ואף שהסייפה הולכת כשיטת רבי ששנינו שאם שתה ציר או מורייס ביום הכיפורים פטור ומשמש על חומץ חייו, ושנינו בברייתא שלתנא קמא החומץ אינו משיב את הנפש, ולרבי מיישיב את הנפש, צריך לומר שהסייפה כרבי והרישא כרבנן. רבא הקשה ממה ששנינו בברייתא אכל מהקדש בשווי חצי פרוטה ולמחר בשווי חצי פרוטה, וכן אם נהנה היום ונהנה למחר, או שאכל היום ונהנה למחר, או נהנה היום ואכל למחר, אפילו מכאן ועד שלוש שנים מצטרפים זה עם זה, כיוון שריבה הכתוב באומרות תמעול מעל, והרי יום הכיפורים שבתוך שלוש שנים נחשב כידיעת ספק ומחלק ביניהם. תרצה הגמרא א' שיום הכיפורים מחפר רק על איסור ולא על ממון, ומעילה זה חיוב ממוני, ב' יום הכיפורים מחפר רק על שיעור שלם ולא על חצי שיעור. ועוד קושייה, שהרי המקור שידיעת ספק מחלק את זה מאשם, שרק בו הוזכר ידיעת ספק, ואם כן למה תלה רבי ידיעת ספק של אשם בחטאת? אבל אם בחטאת אינה מחלקת, למעידים ידיעת ספק של אשם מידיעת ודאי של חטאת. לאחר מכן בדף י' למדנו ברייתא, שני שבילים, אחד תמה ואחד טהור, באחד ברור שיש קבר והשני לא, והלך אדם בשניהם ואחר כך נכנס לבית המקדש, חייב קורבן עולה ויורד, כיוון שממה נפשך יש כאן ידיעה ודאית שהוא נטמע. הלך בשביל הראשון ונכנס לבית המקדש פטור, ואם אחר כך הלך בשני ונכנס לבית המקדש חייב. הלך בשביל הראשון ונכנס והיזה ושנה וטבל, דהיינו היזה ביום השלישי וביום השביעי וטבל לתארתו, ואחר כך הלך בשביל השני ונכנס לבית המקדש לתנא קמא חייב ולרבי שמעון פטור, לפי שאין כאן ידיעה ודאית, כיוון שאף לאחר הליכתו בשני ייתכן שהראשון טמא וכבר נטהר ממנו על ידי שהיזה והיה במקווה. לרבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון פטור בכולן, ופירש רבה שמדובר שהלך בשביל הראשון ובשעת הילוכו בשביל השני שכח כבר שהלך בשביל הראשון, ונמצא שבהליכתו בשביל השני אף שיש כאן טומאה ודאית יש לו רק מקצת ידיעה. תנא קמא סבר די במקצת ידיעה לחייבו בקורבן עולה ויורד, ורבי שמעון בן יהודה סובר שמקצת ידיעה אינה נחשבת כידיעה. דין זה של תנא קמא, אם הלך בשביל הראשון ונכנס ויזה וטבל ואחר כך הלך בשביל השני ונכנס לבית המקדש חייב אף שאין כאן ידיעה ודאית, פירש ריש לקיש את הטעם, כיוון שתנא זה סובר כרבי ישמעאל שאין צריך ידיעה בתחילה, ורבי יוחנן פירש כיוון שעשו כאן ספק ידיעה כידיעה. הקשתה הגמרא, דברי רבי יוחנן וריש לקיש סותרים לעניין ספק ידיעה, שהרי רבי יוחנן סובר שידיעת ספק אינה מחלקת לחטאות, וריש לקיש סובר שהיא מחלקת לחטאות. תרצה הגמרא שלרבי יוחנן דווקא כאן לעניין תומת מקדש ספק ידיעה נחשבת כידיעה, דכתיב ונעלם ממנו והוא תמה, משמע שחייב גם על מקצת העלמה מהתומה. אבל בכל החטאות נאמר או הודע אליו חטאתו, דווקא אם נודע לו החטא. ולריש לקיש, מה שהעמיד כרבי ישמעאל ולא כרבי שאין צריך ידיעה ודאית, כיוון שבא להשמיענו שרבי ישמעאל סובר שאין צריך בתומת מקדש ידיעה בתחילה. ואף שכבר שנינו את הדין הזה במשנה במסכת שבועות דף י' שנאמר בה, רבי ישמעאל אומר ונעלם ונעלם לחייב על להיעלם תומה ועל להיעלם מקדש, והרי מפסוק זה למעידים שצריך ידיעה בתחילה, ומשמע שרבי ישמעאל סובר שאין צריך. מכל מקום הייתה ואמינה שהוא מודל הדין הזה, והוא למד זאת מהלכה למשה מסיני, כמה שמלן שלו. לאחר מכן הגענו למשנה שאמרה היו לפניו חילה ונותר, וסבר ששניהם שומן ומותרים באכילה ואכל אחד מהם, ואינו יודע איזה מהם אכל, או אשתו נידה ואחותו אמו בבית, ושגג באחת מהן ואינו יודע באיזו, או שבת ויום הכיפורים ועשה מלאכה בין השמשות ואינו יודע באיזה מהם, לרבי אליעזר חייב חטאת, שרי ממה נפשך ודאי חטא, ולרבי יהושע פטור, ולדעת רבי יהודה, רבי יהושע פוטר גם מאשם תלוי. לרבי יוסי עושה מלאכה בבין השמשות לכולי אלמה פטור, לפי שמקצת מהמלאכה נעשתה בשבת ומקצתה ביום הכיפורים. ונחלקו בעושה מלאכה בתוך היום ואינו יודע אם עשה בשבת או ביום הכיפורים, או בעושה מלאכה ואינו יודע אם חרש או זרה. לרבי שמעון ורבי שמעון שזורי בדבר שהוא משום אחד, כגון שני אילנות מאותו מין ואינו יודע מאיזו לקט, לכולי אלמה חייב, שרי יודע במה חטא, ונחלקו בדבר שהוא משני שמות, בין ספק בשתי מלאכות ובין ספק משני מיני אילנות. לרבי יהודה נחלקו גם בנתכוון ללקוט תאנים וליקט ענבים, שחורות וליקט לבנות, אלא שהוא תמה למה פתה רבי יהושע, והרי נתכוון לדבר האסור. ואף שנאמר אשר חטא בא, שמשמע שידע במה חטא, יש לומר שהכתוב בא לפתור מתעסק בהתר ולא נתכוון כלל לדבר האסור, כגון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. לאחר המשנה אמרה הגמרא הטעם של רבי יהושע פטור, אף שממה נפשך ודאי חטא, כיוון דכתיב אשר חטא בא, עד שיוודע לו במה חטא. ולרבי אליעזר לומדים מהמילה בא, למעט מתעסק. האופן שמתעסק פטור לרבה כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, כיוון שלא התכוון לחתיכה של איסור. לאביי, כגון שנתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר שלא התכוון לחתוך כלל. אבל אם התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, חייב, כיוון שהתכוון לחתיכה. הוא ומתעסק בחלבים כגון שהתכוון לטול את השומן ובטעות נטל את החלב, והעריות כגון שהתכוון לבוא על אשתו ונשמתה אשתו ולא ידע ובעל אחותו, לכולי על מה חייב כיוון שנהנה. וכן פירש רב נחמן בשם שמואל, ומתעסק בשבת פטור כיוון שלא עשרה תורה, אלא מלאכת מחשבת. שנינו במשנה של רבי יוסי העושה מלאכה בבין השמשות, לכולי על מה פטור לפי שמקצת מהמלאכה נעשתה בשבת ומקצתה ביום הכיפורים. תניה אמרו לו חכמים לרבי יוסי, הרי יש אופן שכל המלאכה נעשתה בבין השמשות, כגון שהגביע חפץ והוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים הסמוכה לו שחייב מיד, ונמצא שכל המלאכה נעשתה בבין השמשות. דחה זאת רבי יוסי, כי גם בזה ייתכן שמקצת ההגבהה נעשתה בשבת ומקצתה ביום הכיפורים. ואף ששנינו של רבי אליעזר העורק שלושה חוטים בתחילה, או חוט אחד על הריק שכבר היה ארוג חייב, הרי שרב לזר מחייב על גמר מלאכה, ואם כן גם אם עשה ביום הכיפורים רק מקצת מלאכה שאין בשיעור, יש לחייבו משום גמר מלאכה. אמר רבי יוסף, שרבי יוסי שנה זאת בדעת רב לזר שהעורק שלושה חוטים בתחילה או שניים על הריג, חייב, אין אתה משום גמר מלאכה, אלא שזהו שיעור הריגה המחייבת, ובתחילה אינה מתקיימת בפחות מגימל חוטים. שנינו במשנה שלדעת רבי יהודה, רבי יהושע פטר גם מהשם תלוי, המקור לזה דכתיב, כי תחטא ולא ידע. פרט לזה שידע שחטא. לרבי שמעון עיקר חיוב באשם תלוי נאמר באופן זה, דכתיב ועשה ולא ידע, וזה לא ידע במה עשה. ומכל מקום גם בספק אכל חלב מביא אשם תלוי. אמר רב נחמן בשם שמואל, מתעסק בשבת פטור משום שמלאכת מחשבת עשרה תורה, הקשה לו רבה. שנינו במשנה מי שהיו לו שני תינוקות למול, אחד בשבת ואחד לאחר השבת, ושכח ומלט של אחר השבת בשבת. לרב לזר חייב חטאת לרבי יהושע פטור משום שטעה בדבר מצווה ולא עשה מצווה פטור. משמע שלכולי עלמא, בדבר שאינו מצווה, אינו פטור משום מתעסק, השיב לו רב נחמן שדווקא במלאכת חובל, שחייב גם על מקלקל, חייב גם על מתעסק. שלא נאמר במלאכה הזו פטור של מלאכת מחשבת. רב יהודה הקשה לשמואל ממה ששנינו במשנה של רב יהודה נחלקו רב לזר ורב יוסי במתכוון ללקט תאנים וליקט ענבים, שחורות וליקט לבנות, משמע שבמין אחד לכולה על מחייב, אף שהוא מתעסק. הוא השיב לו שרב יהושע לא פטר משום מתעסק, אלא מדובר בעבד מלקט מליבו. דהיינו שבתחילה נתכוון ללקט ענבים ושכח וסבור שרצה ללקט תאנים, והלכה ידו בלא כוונה וליקט ענבים. רבי אליעזר סובר שחייב כיוון שנעשה רצונו שבתחילה, ורבי יהושע סובר שפטור כיוון שלא נעשה את כוונתו ומחשבתו של שעת הלקיטה, כי אז חשב על התאנים. רב הושעיה הקשה ממה ששנינו במשנה שלדעת רבי שמעון שזורי ורבי שמעון בדבר שהוא משום שם אחד, לכולי עלמא חייב ונחלקו בעבד מלקט מליבו בדבר שהוא משני שמות, ולרבי יהודה נחלקו גם בנתכוון ללקט ענבים ולקט תאנים, שחורות ולקט לבנות, ולכאורה ענבים ותאנים שחורות ולבנות הרי הם שני שמות. ומה אוסיף רב יהודה על כוחך שנחלקו לעניין מתעסק, שלרבי יהודה מתעסק חייב, ולרבי שמעון ורבי שמעון שזורי מתעסק פטור. דהיינו שרבי יהודה שמע שהעמידו את מחלוקת התנאים בעבד מלקט מליבו, ומה שם שמתעסק לכולה על מה פטור, ובא לומר שנחלקו גם במתעסק. הרי שלרבי יהודה במין אחד אף במתעסק לכולה על מה חייב, תרצה הגמרה שלכולה על מה מתעסק פטור. ונחלקו לעניין עבד מלקט מליבו בשם אחד, דהיינו, שנתכוון ללקט ענבים ושכח, וסבר שרצה ללקט את הענבים הסמוכים. לרבי שמעון שזורי לכולה על מה חייב, שרי נעשית מחשבתו באותו מין, ולרבי יהודה נחלקו גם בזה. לרב הנחלקו לעניין להקדים, דהיינו שנתכוון ללקט תחילה את אילו ואחר כך את אילו, ונטל בטעות את האחרונים תחילה. לרבי שמעון שזורי בשם אחד לכולי אלמה חייב, ולרבי יהודה נחלקו בזה. וכן שנינו בברייתא, היו לפניו שני נרות דולקות, ונתכוון לחבות את זו וקיבה את זו, להדליק את זו והדליק את זו פטור, כיוון שמתעסק פטור. נתכוון להדליק ולחבות ובטעות קיבה והדליק, אז בנשימה אחת חייב בשתי נשימות פטור. הרי שאם לא עשה כסדר שנתכוון, נחשב למתעסק. וחידש התנא שבנשימה אחת חייב, ואין אומרים שלא נתקיימה מחשבתו להדליק תחילה. שכיוון שלא איחר את ההדלקה, נחשב שנתקיימה מחשבתו. זהו מוריי ורבותיי, הפרק הארוך שלנו, של השינון והחזרה, החל מתחילתו של הפרק הרביעי, בדף י"ז עמוד א', ועד לדפינו היומי דף כ', וכדי להשלים את פרק השינון, הסיכום והחזרה, נשיף כעת על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, סיימנו ללמוד את דף יוטט. השאלה הראשונה הייתה לדעת רבי יוחנן, מדוע בכל התורה לא עשו ספק ידיעה כידיעה? ואת תשובה, לפי שבכל חטאת נאמר או הודע אליו, שצריך שתהיה ידיעה. שאלה שנייה, המתכוון להגביע את התלוש בשבת וחתך את המחובר, מה דינו? ואת תשובה, פטור מקורבן, שכן הוא מתעסק בדבר היתר. שאלה שלישית הייתה, המתכוון לחתוך את התלוש בשבת וחתך את המחובר, מה דינו? ואת תשובה, לאביי חייב חטאת שרי התכוון לחתיכה, ולרב הפטור כיוון שהתכוון לחתיכה המותרת. שאלה רביעית, מה ההבדל בין מתעסק בחלבים לבין שוגג? מסביר רש"י, מתעסק הוא באופן שלא אכל את החתיכה שהיה בדעתו לאכול מתחילה. ושוגג הוא זה שאכל את מה שהיה בדעתו לאכול מתחילה, אלא שלא ידע שהחתיכה אסורה. שאלה חמישית, ההורג בשבת בתחילת עשיית הבגד, כמה יהרוג והתחייב ומדוע? מסביר רש"י, ג' חוטים. ואף ששיעור הריגה המחייבת בשבת היא בית חוטים, בתחילת הבגד אין ההריגה מתקיימת אלא בג' חוטים. השאלה האחרונה על דף יוטט הייתה, היודע שחטא אבל אינו יודע במה חטא, האם חייב השם תלוי? והתשובה, דעת רבי יהודה בשם רבי יהושע שפטור, ורבי שמעון מחייבו השם תלוי. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף יוטט, במסכת כריתות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שלישי, י' באלול תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ה-20 של מסכת כריתות דף חף. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף יוטט עמוד ב'. שבע שורות מתחילת השורות הרחבות בנקודותיים ומן המילים רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים, לא נחלקו. אם כן, מה תלמוד לומר אשר חטא בה, פרט למתעסק. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לעיל במשנה בדף יוטט עמוד א', הביאה המשנה מחלוקת בין רבי יהושע ורבי אליעזר, אודות אדם שבוודאי עבר עבירה, אלא שאינו יודע איזה עבירה עבר, האם הביא השם תלוי. ורבי שמעון ורבי שמעון שזורי הסבירו את מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר. הם אמרו שלא נחלקו רבי אליעזר הסובר שאינו צריך שידע במה חטא, ורבי יהושע הסובר שצריך שידע במה חטא. לא נחלקו על העובר על דבר עבירה שהוא משם אחד, כגון אדם שלקט תאנה מעץ של תאנים ואינו יודע מאיזה עץ לקט, שהוא חייב חטאת. שהרי ידע שחטא ודאי בלקיטת תאנים, על מה נחלקו על דבר שהוא משום שני שמות, כגון אדם שעשה פעולה ומסתפק עם קצר או תחן, או שמסתפק עם לקט תאנים או לקט ענבים, או שהתכוון ללקוט תאנים ולקט ענבים, שרבי אליעזר מחייב חטאת. ורבי שאל רבי שמעון, תמהני אני מתקשה, אם פותר באופן זה רבי יהושע, הרי מכיוון שהתכוון לעשות מלאכה חייב חטאת. מבררת המשנה, אם כן, אם נאמר שרבי יהושע מחייב באופן זה, למה נאמר, מדוע כתבה התורה או הודעה עליו חטאתו אשר חטא בה? מה נמעט מהמילה בה, כיוון שאף כשהתכוון ללקט תאנים שחורות ולקט לבנות חייו? משיבה המשנה שממעטים מן התיבה הזו פרט למתעסק בדבר המותר לגמרי, כגון שבא לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, פטור, אבל המתעסק בדבר האסור, חייב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים לא נחלקו על דבר שהוא משם אחד שהוא חייב. אם כן, מה תלמוד לומר אשר חטא בה? פרט למתעסק. מבררת הגמרא, דיני מתעסק בשבת ובשאר עבירות. אמר רב נחמן, אמר שמואל, אדם המתעסק בחלבים ועריות חייב אף שלא התכוון למעשה איסור. וכגון שהיו לפניו חילב ושומן והתכוון לאכול שומן ואכל חילב, או שהיו לפניו שתי חתיכות חילב, והיה סבור שאחד מהם הוא שומן והתכוון לאכול חתיכה שומן ואכל את זו שחשב שהיא חילב, וזה לא דומה לשוגג, כי שוגג מתכוון לחתיכה זו עצמה, אלא שסבור שהיא של שומן. ובעריות מדובר, כגון שהתכוון לבוא על אשתו נידה שהיה סבור שהיא טהורה, או שאחותו ואשתו לפניו וסבור היה לבוא על אשתו ונשמתה ובאה על אחותו. והטעם שחייב גם בלא כוונה שכן נהנה, כיוון שיש לו הנאה בעבירה. אבל המתעסק בשבת שחשב לעשות דבר של היתר ועלה בידו דבר של איסור, פטור, משום שלגבי מלאכת שבת, רק מלאכת מחשבת, מלאכה היא מחשבה וכוונה למה שעשה עשרה תורה. ולכן כשעשה מלאכה כמתעסק ובלא כוונה, אין כאן מלאכת מחשבת ופטור. מקשה רבה על רב נחמן, אמר לי רבה לרב נחמן, והתינוקות דכי מתעסק דמי. והרי המשנה ששנינו לעניין מילת תינוקות, שאדם טעה ומל בטעות תינוק שלא הגיע זמנו, שאינו נחשב כשוגג אלא כמתעסק, והוא נחשב מתעסק משום שהתכוון למול את התינוק הזה ומל את חברו, אבל שוגג נקרא כגון אם היה מתכוון לתינוק הזה בעצמו, אלא שהיה סבור שנולד בשבת. ותנן, שנינו במשנה במסכת שבת דף קוף למד זין עמוד א', מי שהיו לו שני תינוקות שהיה צריך למול, אחד מהתינוקות הגיע זמנו למול בשבת ומילתו דוחה את השבת, והדבר הזה נלמד מהלכה למשה מסיני. ותינוק אחד זמנו היה למול אחר השבת ביום ראשון ומילתו אינה דוחה את השבת, ושכח המוהל איזה תינוק זמנו בשבת ואיזה לאחר שבת, ומל את התינוק של אחר השבת בשבת, נחלקו התנאים בדינו. רבי אליעזר מחייב חטאת, כדין כל שוגג בשבת, ורבי יהושע פותר. אם כן, מסיים רבה את קושייתו, עד כאן לא פתר רבי יהושע, כל מה שרבי יהושע פתרו מחטאת אינו אלא משום דקה סבר. סובר רבי יהושע שמשום שאדם שטעה בדבר מצווה, חשב לעשות מצווה ולא עשה מצווה, פטור מחטאת. אבל אדם המתעסק בדבר דלאו מצווה, במעשה שאינו מעשה מצווה, הוא כגון אדם שהתכוון ללקוט תאנה מעץ זה וליקט מעץ שני, אפילו רבי יהושע מחייב. ומשום שהמתעסק בשבת חייב גם לדעת רבי יהושע, אם כן קשה על רב נחמן שאמר בשם שמואל שמתעסק בשבת פטור, אמר לו, ישיב לו רב נחמן לרבה, אנך לתינוקות. אל תוכיח מהמשנה של ברית מילה של תינוקות לכל מתעסק בשבת, משום שבמילת תינוק שלא הגיע זמנו, החיוב הוא משום עשיית חבורה, ובאיסור עשיית חבורה חייב גם במתעסק. והטעם לכך משום דאויל הוא מקלקל בחבורה חייב. לאחר שמצינו שבאיסור עשיית חבורה חייב אף שהיה ניתן לפוטרו משום מקלקל, וכל המקלקלים בשבת פטורים. כאמור במסכת בבא קמא דף למד עמוד ב', כל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומבעיר. דהיינו כל המקלקלים בשבת פטורים חוץ ממקלקל בעשיית חבורה, וחוץ ממבעיר שאף שאינם אלא מקלקלים סתם, בכל זאת הם חייבים. מכל מקום בעשיית חבורה חייבים, ולכן גם המתעסק בחבורה, גם אדם שלא התכוון לעשיית חבורה אלא עשה חבורה כמתעסק, חייב. אבל המתעסק בשאר מלאכות שבת, שמואל יסבור שפטור. וביור סברת הגמרא הוא, שהטעם שהמתעסק בשבת והמקלקל בשבת, פטורם שווה, ששניהם פטורם מחמת שאינה מלאכת מחשבת, ומכיוון שבחבורה חייב גם במקלקל, על כוחך שבחבורה אמרה התורה שחייב גם שהיא אינה מלאכת מחשבת. ולכן גם לעניין מתעסק חייב. כך אומרים התוספות במסכת כתובות דף ה' עמוד ב'. דיבור המתחיל, אם תמצא לומר. ממשיכה הגמרא להקשות על שמואל, איתי ויקשה רב יהודה לשמואל הפוטר מתעסק בשבת. שנינו במשנתנו רב יהודה אומר אפילו מתכוון ללקט בשבת תאנים וליקט ענבים, או שהתכוון ללקט ענבים וליקט תאנים, או שהתכוון ללקט תאנים שחורות וליקט תאנים לבנות, או שהתכוון ללקט תאנים לבנות וליקט תאנים שחורות, בכל אילו רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר. והאחה, והרי בכל האופנים הללו, מתעסקו, ורבי אליעזר מחייב, וגם רבי יהושע נמי לא כפתר, גם רבי יהושע לא פתר, אלא מין מינה למינה. אלא משום שמחשבתו הייתה על מין אחד ועלה בידו מין אחר, אבל בחד מינה, אבל המתעסק במין אחד, כגון שהתכוון ללקט תאנה זו ועלה בידו תאנה אחרת, אפילו רבי יהושע מחייב, הרי שמתעסק בשבת חייב, וקשה על דעת שמואל שפוטר, ואף על גב שהבאי ורבה לא פטרו במתעסק, אלא כשמתכוון להיתר, כגון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, מכל מקום שמואל פטר אפילו במתעסק באיסור, והראיה, מזה שהגמרא ביארה שסברת שמואל היא משום שמלאכת מחשבת אסרה תורה, ולא נקטה לפוטרו משום מתעסק, משמע, שעד שהתכוון לדבר הזה, פטור. אמר לי, שמואל מתרץ את קושיית רבי יהודה ואומר לו, שיננה, אדם מחודד, שבוק מתניתין ותא בתראי, עזוב את הבנתך בפירוש המשנה, ותפרש אותה כמוני, שלעולם מתעסק פטור, ואחר במה יסקינן כאן במשנה שחייב במה מדובר, כגון שעבד מלקט מליבו, שהייתה לו מחשבה ראשונה למה שעשה לבסוף, אלא ששוב עבדה המחשבה הזו מליבו והוא שכחה. באופן זה יש לחייב, כיוון שמכל מקום הייתה לו מחשבה מתחילה לדבר הזה. והיינו שנתכוון ללקט ענבים, ושכח שהתכוון ללקט ענבים, וסבור תעינים בעינה, וסבור עכשיו שברצונו ללקט תעינים, והלכה ידו על הענבים ולקטם בלי להתכוון. והרי שנעשית כוונתו הראשונה, כי רצה בתחילה את הענבים. אבל לא נעשית מחשבתו שבשעת מעשה שחשב על התעינים. ובזה נחלקו. ורבי אליעזר סבר שהוא חייב משום שהרי נעשתה כוונתו הראשונה שחשב על הענבים ולא נחשב כמתעסק. רבי יהושע סבר שפטור, שהרי לא נעשתה כוונתו ומחשבתו, ואינו חייב בקורבן עד שתתקיים כוונתו ומחשבתו. והיינו שכוונתו פירושו למה שהתכוון קודם שהתחיל את המעשה, ומחשבתו נקרא מה שחשב בשעת מעשה. אבל בשאר מתעסק שלא ליקט את מה שחשב עליו כלל אף מתחילה, פטור לדברי הכל, וכל שכן בשני מינים שפטור מטעם מתעסק. מה טיב רב הושעיה מקשה רב הושעיה על שיטת שמואל? שנינו במשנה לאל בדף י"ט עמוד א', רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים לא נחלקו, רבי אליעזר הסובר שאינו צריך שידע במה חטא, ורבי יהושע הסובר שצריך שידע במה חטא, על העובר על דבר עבירה שהוא משם אחד, כגון שלא ידע אם לקט תאנים מאילן זה או מאילן זה, שהוא חייב חטאת, שהרי ידע שחטא בלקיטת תאנים. אלא על מה נחלקו? על דבר שהוא משום שני שמות, כגון אדם שמסתפק אם קצר או תחן, או שמסתפק אם לקט תאנים או לקט ענבים, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר. שואלת הגמרא, ורבי יהודה מייקה אמר, מה אמר רבי יהודה בביאור המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע? דפליגי שנחלקו בנתכוון ללקט ענבים וליקט תאנים. נתכוון ללקט ענבים וליקט תאנים, ובנתכוון ללקט תאנים שחורות וליקט לבנות, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר. והרי שני האופנים של ענבים ותאנים, או של שחורות ולבנות, מה הניעו? מה הם נחשבים? הרי הם כשני שמות, שני מינים, ובזה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. וגם תאנים שחורות ולבנות נחשבים כשני מינים לפי הבנת הגמרא כעת בקושייה. אם כן קשה שדברי רבי יהודה, היינו, הם בדיוק דברי רבי שמעון ורבי שמעון שזורי, במחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע, שהרי גם הם אמרו שנחלקו בשני שמות. ויהיה קשה, רב יהודה, מה יעת על השמוינן? מה בא רב יהודה להשמיינו יותר משיטתם? אלא לו, אלא ודאי, מתעסק יקה בעיניו. ההבדל בין השיטות הוא בדין מתעסק. דרב יהודה סבר מתעסק חייו, ורבי שמעון ורבי שמעון שזורי סברי, הם סוברים מתעסק פטור. שרב יהודה שמע שרבי שמעון ורבי שמעון שזורי עמדו את מחלוקתם של רב לזר ורבי יהושע, באופן שעבד מלקט מליבו, דהיינו שהמחשבה הראשונה שחשב ללקט עבדה מליבו הוא שכחה, אבל במתעסק שלא חשב כלל על מה שליקט, סברו רבי שמעון ורבי שמעון שזורי שלדברי הכל פטור. ואילו רבי יהודה חולק ואומר שאפילו אם מתכוון ללקט תיינים וליקט ענבים, חייב לרבי אליעזר, ואף רבי יהושע לא פטר אלא בשני מינים, אבל במין אחד חייב. וממילא תחזור קושיית הגמרא לאל בדף י"ט עמוד ב' על שמואל, כי כאן מוכח שמתעסק חייב. מתרצת הגמרא את הקושייה על שמואל ומבארת באופן אחר את המחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. מתרצת הגמרא לא, לא כדבריך, אלא במתעסק דברי הכל פטור. ואחה, כאן במשנתנו באקה מפליגי, בדבר זה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. דרבי שמעון שזורי סבר, שכח מלקט מליבו בשם אחד, דברי הכל חייב. דהיינו שאם מתכוון לתאנה זו ושכח, והוא סבור שהוא רוצה תאנה אחרת שסמוכה לה, והלכה ידו על התאנה הראשונה, בזה לדברי הכל חייב, משום שהתכוון לזה מתחילה. ועוד, שגם כששכח מחשבתו לא טעה, אלא באותו מין עצמו. כי פליגי, במה נחלקו? רק בשני שמות, שהתכוון לתאנים ושכח, והוא חושב שהוא רצה ענבים והלכה ידו על התאנים, שרבי אליעזר מחייב ורבי יהושע פותר. ואילו רבי יהודה סבר לא שנה, אין הדין שונה בין שוכח מחשבתו הראשונה בשם אחד, דהיינו שהתכוון לתאנה זו וחשב אחר כך אחרת, ולא שנה, ולא שונה הדבר בין אם שכח מחשבתו הראשונה בשני שמות, שהתכוון לתאנים וחשב שהוא רוצה ענבים, פליגי, בשני האופנים נחלקו רבי יהושע ורבי אליעזר, אבל במתעסק, לדברי הכל, פטור. ולפי הבנת הגמרא בתירוץ הזה, רבי יהודה סובר שתאנים שחורות ותאנים לבנות אינם שני מינים אלא מין אחד. ומזה הגמרא ידע שרבי יהודה סובר שנחלקו בין בשם אחד ובין בשני שמות. מביאה הגמרא אופן נוסף לבאר את מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבא אמר, לקדם איקה בעיניו. יש הבדל בין השיטות באופן שהיה בדעתו ללקט שני פירות, והיה סבור ללקט תחילה אחד מהם וטעה והקדים ללקט את האחר. של רבי שמעון נחלקו בזה רב לזר ורבי יהושע, אבל דווקא באופן שהם משני שמות, אבל באופן שהיה בדעתו ללקט שני פירות משם אחד, הרי הוא חייב לדברי הכל ואף על פי שטעה במעשהו והקדים את האחר. זאת תועיל ושם אחד הם, ולבסוף גם ליקט את שניהם. ואילו לדעת רבי יהודה, נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע גם בשני פירות משם אחד. וממחלוקתם יש ללמוד שדווקא נחלקו בליקדם בשם אחד, שהייתה מחשבתו על שניהם, אבל אם טעה והיה סבור ללקט את זה וליקט אחר, פטור מדין מתעסק, ואף על פי שהם משם אחד, היינו כדעתו של שמואל. מביאה הגמרא ראיה ששייך מתעסק אף כשרוצה לעשות את שני הדברים, אלא שרוצה להקדים דבר לחברו. אומרת הגמרא והתניא, וכך שנינו בברית האדם שהיו לפניו שתי נרות דולקות בשבת, ונתכוון לחבות את זו וחיבה את זו, או שהיו שתיהן קבועות והתכוון להדליק את זו והדליק את זו, ושכח ששבת היום, או ששכח שמלאכות האלו אסורות בשבת, פטור מחטאת משום מתעסק, שחשב לעשות מלאכה בנר זה, ועשה מלאכה בנר אחר. אבל אם מתכוון קודם להדליק נר זה ולחבות אחריו את הנר האחר, ולבסוף לא עשה כן אלא קיבה קודם נר זה והדליק אחריו את הנר האחר, אם עשה בנשימה אחת שבנפיחתו קיבה קודם נר זה והדליק את הנר האחר חייב, והטעם, מכיוון שעשהו בבת אחת, אי אפשר לומר שהכיבוי בנר האחד קדם להדלקה בנר השני. אבל אם עשה בשתי נשימות, פטור, משום שקיבה קודם שהדליק, והוא התכוון קודם להדליק ורק אחר כך לחבות. ומוכח מן הברייתא הזו, שאף המתכוון לעשות שתי מלאכות, אלא שרצה להקדים מלאכה אחת לשנייה וטעה והקדים את הדבר השני, נחשב מתעסק כדברי רבא. שואלת הגמרא לאופן שקיבה והדליק בנשימה אחת שחייב, פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, ולמה הוא צריכה הברייתא להשמיעו? מתרצת הגמרא מהו דתי מה שמה תאמר, שאף באופן זה לא יתאב עד מחשבתי, נאמר שלא נעשתה מחשבתו דעה שהרי להדליק מעיקר הבאי ולבסוף לחבות, רצה להדליק ואחריו לחבות, וכי עבד מעשה, וכשעשה את מעשה הנפיחה קיבה ובסוף הדליקו, הרי הוא קודם קיבה ואחר כך הדליק, והאימה ונאמר שיהיה פטור, כמה שמלן לכך ישמיע לנו הברייתא שחייב, והטעם לכך הוא, משום דנהי שאף אמנם דאגדו מלא מקדים, שלא יקדים את ההדלקה כרצונו, מכל מקום, אחור אינה מלא מאחר. גם לא איחר את ההדלקה לעשותה לאחר שקיבה, ואין נחשב שלא נעשה כלל רצונו. נשאלת השאלה מדוע באופן זה שלא יקדים מעשהו הראשון אבל גם לא איחרו, זה חשוב מלאכת מחשבת, הרי מכל מקום לא נתקיימה מחשבתו שחשב לעשות את מעשהו הראשון קודם. מתארץ ערוך השולחן באורח חיים סימן ריש מ"ב, שכל שאין השינוי ממחשבתו ניכר, הרי זה חשוב מלאכת מחשבת, ולפיכך, אף באופן זה הועיל ולא נתאחר מעשהו הראשון, הרי השינוי אינו ניכר וחשוב מלאכת מחשבת. מבארת הגמרא מה דינו של החוטא גי חלים בשבת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת שבת. החוטא גי חלים שממלא כלים בגי חלים מתוך הרמת גי חלים בשבת. רבינו גרשום מפרש שלוקח גי חלים במחתה להניחם במקום אחר. רש"י כותב בספר משלי פרק כ"ה פסוק כ"ב, כל שאיבת גי חלים מתוך העסק קרוי חוטא. אם כן, החוטא גי חלים בשבת חייב חטאת אחת, ומהטעם שהגמרא תבהר להלן. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר ברבי צדוק, חייב שתי חטאות, אחת מפני שהוא מכבה את הגי חלים העליונות כשמניחם בכלי אחר ומניח עליהם גי חלים וקווים מחמת הכובד שעליהם, והחטאת השנייה מפני שמבעיר את הגי חלים התחתונות שהיו קודם תחתונות, וכך שנעשו עליונות כשנטל את כובד הגי חלים מעליהם. רבינו גרשום מפרש שכיבוי העליונות על ידי הנחתם בקרקע והבערת התחתונות על ידי שנעשו עליונות. מבארת הגמרא את טעמי החולקים בברייתא. שואלת הגמרא במה יסקינן במה מדובר בברייתא. אידקא מכוון לחבות ולהבעיר, אם מדובר שהתכוון גם לחבות את העליונות וגם להבעיר את התחתונות, יהיה קשה מה איתם הדמן דפטר. מה טעמו של תנא קמא שחייב רק חטאת אחת? אלא נאמר דלא כמכוון להבעיר, שמדובר שלא התכוון להבעיר את התחתונות, אלא ליטול את העליונות ולחבותם. אם כן קשה, מה איתם הדמן דמחייב תרתי? מה טעמו של רבי אליעזר ברבי צדוק שמחייב שתי חטאות? הרי מכיוון שהתכוון רק לחבות ולא להבעיר, הרי הוא מתעסק על ההבערה ופטור. מתרץ את הגמרא רבי אלעזר ורבי חנינא דאמרי תרוויו שאמרו שניהם תירוץ אחד, שמדובר כגון שנתכוון לקבות את הגחלים העליונות לצורכו, דהיינו שהיה נפח והוצרח לגחלים גסות, כדי להבעיר מתוך ידיעה שחטיאתו תבעיר את הגחלים התחתונות, וממילא אין זה מתעסק. זה לא נקרא מתעסק כיוון שהתכוון לשני הפעולות. ולגביו זהו קלקול, כיוון שצריך רק גחלים כבויות. לא היה אכפת לו בכך, כיוון שעיקר רצונו היה לחבות את העליונות. ובעברת התחתונות שמתקלקלים על ידי העברה נחלקו. לתנא קמא סבר כשם שכל מקלקל בשבת פטור, מפני שזה אינו מלאכת מחשבת, אף מקלקל בעברה שמקלקל במלאכת מבעיר, כגון זה שמבעיר את הגחלים התחתונות ואינו רוצה בעברתם ובקלקולם, פטור. ואינו חייב אלא על כיבוי העליונות. ורבי אליעזר ברבי צדוק אמר חייב גם על עברת התחתונות, שכל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומבעיר, ולכן חייב שתיים. ונשאלת השאלה שהרי מאחר שאינו צריך להבערת התחתונות, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ומדוע חייב עליה? כותבים התוספות בדיבור המתחיל, כגון בדף חף עמוד ב', שרב לייזר ברב צדוק סבר כמו רב יהודה במסכת שבת דף עין ג' עמוד ב', שהעושה מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב. וכן אמר רבי יוחנן שבנפח שנו, מדובר בברייתא הזו בנפח שאינו צריך להבעיר את התחתונות ולקלקלם, ונחלקו במקלקל בהבערה. ורק נבעיר שתוספות לקמן בדף חף עמוד ב' דיבור המתחיל להבעיר, וכן רבינו גרשום פרשו שנוטל את הגחלים הגסות כדי לחבותם ולעשות מהם פחמים, וברצונו של ידי כך גם יבערו היטב הגחלים הדקות כדי לחלותם, שיעשו איפר מחמת שאינם ראויות לפחמים. והואיל ואינו רוצה להתחמם בשריפתם ורוצה שיעשו איפר, חשובו כמקלקל. ונחלקו בזה שלדעת הנקם הפטור על העברה הועיל ומקלקלו, ולדעת רבי אליעזר ורבי צדוק חייב, משום שסבר כרבי שמעון הסובר שהמקלקל בהבערה חייב. עכשיו רבי יוחנן בגמרא משבח את הביור בברייתא. אמר רבי יוחנן, והשיטה מקובצת גורס, אמר רבי ירמיה, עד כאן, עד עכשיו שעמדנו את הברייתא בנפח, לא נתגלתה טעמה של הלכה זו. לא היה ידוע מדוע חייבו רבי אליעזר ורבי צדוק שתיים. עכשיו שהעמידו את הברייתא בנפח, הכל מובן. רבינו גרשום מפרש שעד שלא נתפרש טעם הברייתא כפי שהעמידו בנפח, לא נתגלה טעם ההלכה הזו. והוא גם גורס רבי ירמיה ובא לשבח את דברי רבי יוחנן. ועוד הוא מפרש לכמן בדף חף עמוד ב' שדברי רבי ירמיה נאמרו על דברי רבי עמי בר אבין ורב חנניה בר אבין, שתרצו לכמן את דברי הברייתא. במסכת שבת בדף עין דנה הגמרה על מה שנאמר בספר שמות פרק למדהי פסוק ג' לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. והרי כבר נאמר בספר שמות פרק חף פסוק י' לא תעשה כל מלאכה, וגם מלאכת עברה הייתה בכלל. אז למה כתבה עוד פעם התורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם? נחלקו התנאים בזה. רבי יוסי סובר שעברה ללאו יצאת. כלומר, מה שעברה נכתבה בפני עצמה בא ללמד שהעושה מלאכה זו אינו חייב קרת ומיטה, ואין בה אלא לאו בלבד. אילו רבי נתן סבר שעברה לחלק יצאת, ללמדנו שכשם שחייב על עברה בפני עצמה עם מסעה בעלם אחד עם עוד כמה מלאכות, כך גם העושה מלאכות אחרות בעלם אחד באי ידיעה אחת, זאת אומרת שרק לאחר כמה מלאכות האסורות בשבת נודע לו שכל המלאכות הללו היו אסורות, חייב על כל אחת ואחת. מביאה הגמרא תירוץ נוסף בביאור המחלוקת בברייתא. אמי בר אבין, ובשיטה מקובצת הגרסה היא אביי בר אבין ורב חנניה בר אבין, דאמרי תרוויו, אמרו שניהם לתרץ, כגון שנתכוון לחבות את הגחלים העליונות ולהבעיר את התחתונות, ונחלקו בזה. דתנא קמא שסבר שאינו חייב אלא אחת טעמו, משום דסבר לה כרבי יוסי, הוא סובר כמו רבי יוסי דאמר, הבערה ללאו יצאת. מה שנאמר לו תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אף שכבר נאמר, לא תעשה כל מלאכה, והבערה היא בכלל כל המלאכות, ולמה היא נכתבה בפני עצמה, אלא שבא להוציאה מכלל כל המלאכות לומר, שהעובר עליה אינו חייב קרת ומיטה, אלא רק מלכות כמו עובר על לאו, ולכך סובר תנא קמא שאינו מביא קורבן על מה שהבעיר. ורב אליעזר ברבי צדוק שסבר שחייב שתיים טעמו, משום שסבר לה כרבי נתן דאמר שמה שנאמר בתורה הבערה בפני עצמה, למרות שהיא בכלל כל מלאכה, לחלק יצאת, ללמד שאם עשה בעלם אחד עם עוד כמה מלאכות, חייב עליה בפני עצמה. וכשם שחייב על הבערה, כך גם העושה מלאכות אחרות בעלם אחד, חייב על כל אחת ואחת שכולם למידות מהבערה. וממילא אין לנו למעט את המבעיר מקורבן, ולכן חייב שתיים. מביאה הגמרא תירוץ נוסף לבאר את המחלוקת של תנא קמא ורב אליעזר ברבי צדוק. רבא אמר, להקדים איכא בעיניו, ההבדל בין השיטות הוא באופן שהתכוון להדליק תחילה ואחר כך לחבות, והדליק וקיבה בפעם אחת. תנא קמא סובר שאי אפשר לחייבו שתיים, כי שמא קיבה תחילה, והוא רצה להדליק תחילה, ואי אפשר לפוטרו לגמרי, משום שאף שלא יקדים את ההדלקה כרצונו, מכל מקום גם לא איחרו, כמו שביארה הגמרא לאל בדף חף עמוד א'. ורבי אליעזר סבר שמכיוון שסוף סוף עשה את שתי המלאכות, חייב שתיים ואינו חושש למה שיקדים מלאכה שרצה לעשותה שנייה. מביאה הגמרא תירוץ נוסף לבאר את מחלוקת תנא קמא ורבי אליעזר ברבי צדוק. רב אשי אמר שמדובר בברייתא כגון שנתכוון רק לחבות ולא להבעיר, שלא היה יודע שסוף הגחלים התחתונות להבעיר, והובערו התחתונות מעליהן. ותנא קמא שסבר שאינו חייב אלא אחת טעמו, משום שסבר לה, הוא סבר כרבי שמעון דאמר במסכת שבת דף מ"א עמוד ב', שהעושה בשבת דבר שאין מתכוון אליו פטור. גם כאן שלא התכוון להבעיר את התחתונות, פטור. ורבי אליעזר ברבי צדוק שסבר שחייב שתיים, טעמו משום שסבר לה כרבי יהודה. דאמר, הוא חולק על רבי שמעון במסכת שבת וסובר, דבר שאין מתכוון חייב, ולכן חייב גם על ההבערה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, סביר עלי כרבי יהודה. לפי מה שפירש רי במסכת יומא, שאף רבי יהודה הסובר דבר שאין מתכוון אסור אינו אלא מדרבנן ולא מהתורה, כאן משמע שדבר שאין מתכוון אסור מדאורייתא, שהרי רב אליעזר ברבי צדוק מחייב חטאת בזה. תרצים התוספות שכאן יש לחייבו משום שהבערת הגחלים מוכרחת מחטיית הגחלים. ובפסיק רישא הדבר שהוא מוכרח חייב חטאת. ואף שבפסיק רישא גם רבי יהודה מחייב כמבואר במסכת שבת דף קג עמוד א', ואם כן מדוע תנא קמא אינו מחייבו שתיים? תרצים התוספות שהטעם שפטור משום שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ורבי יהודה מחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה. והטעם שהגמרא נקטה שהטעם שפטור זה משום דבר שאינו מתכוון, זה כדי לחדש שאף שהוא דבר שאינו מתכוון וגם מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב לרבי יהודה. דנה הגמרא באדם החוטא גחלים בשבת והובערו מעליהם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא החוטא גחלים בשבת, אדם שמילא גחלים בכלי בשבת כדי להתחמם בהם והובערו מעליהם, ודלקו מעצמם, נאמרו בזה שתי ברייתות. תני חדה בברית אחת שנינו שחייב, ותני אידך ובברית השנייה שנינו שפטור. מבארת הגמרא שאין מחלוקת בין הברייתות, כיוון, הד תניה חייב כסבר, מה ששנינו שחייב זה משום שהברית הזו סוברת, שהעושה מלאכה בשבת שאינה צריכה לגופה, שאינו צריך לגופה של מלאכה, כגון מבעיר זה, שלא היה צריך אלא להתחמם בחיטיית הגחלים, ולא היה צריך להבערם, חייב עליה, ולכן גם כאן, חייב על ההבערה. ועד תניה, מה ששנינו בברית הפטור, משום דכסבר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה, ולכן פטור על ההבערה שאינו צריך לה. והטעם שאין הגמרא מתרצת כמו שתרצה את הגמרא לאל בדף חף עמוד א', כיוון שהגמרא אינה יכולה להעמיד שנחלקו במקלקל בהבערה, שהרי חטא כדי להתחמם, ועשה על דעת שיבערו. ואם כן, ההבערה אינה קלקול. וגם אי אפשר לתרץ שנחלקו בהבערה אם יש בה לב או קרת, כי אם כן, לא היה להם לחלוק בחוטי גחלים שהובערו מעליהם, אלא במבעיר ממש. ולאל נחלקו על מחבא ונחלקו גם על מבעיר, אבל כאן לא נחלקו אלא במבעיר. ואם נחלקו עם הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאת, היה להם לחלוק במבעיר ולא בחוטי בגחלים להתחמם. כך מסביר הארוך לנר. אדרן הלך ספק אכל חילב, אדרן הלך ספק אכל חילב, אדרן הלך ספק אכל חילב, שמו של הפרק הרביעי במסכת קריטות, פרק שמסתיים בדף חף עמוד ב' במרכז העמוד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי של מסכת קריטות, פרק ששמו דם שחיטה. והפרק החמישי הוא הפרק הלפני האחרון של מסכת קריטות, המכילה בתוכה שישה פרקים. הפרק החמישי של מסכת קריטות, פרק ששמו דם שחיטה, פרק שתחילתו בדף חף עמוד ב' במרכז העמוד, עוסק ברובו בחיובי אשם תלוי, מלבד המשנה הראשונה הפותחת את הפרק, העוסקת באיסור אכילת דם, ובה יבוארו אילו מיני דמים אסרה תורה באכילה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ד, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יקרת. דרשו חכמים מלשון הפסוק, שאיסור אכילת דם שחייבים עליו קרת הוא באותו דם שהנפש יוצאת בו. משנתנו מפרטת את ציות הדם מגוף בעלי החיים באופן שהנפש יוצאת בהם שחייבים על אכילתם קרת. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק החמישי של מסכת קריטות בדף חף עמוד ב'. דם שחיטה, לא גורסים את המילה הראשונה אכל. דם שחיטה, דם היוצא מבעל חיים בעת ששוחטים אותו, בין בבהמה, בין בחיה ובין בעוף, בין אם הם בעלי חיים טמאים האסורים באכילה, ובין אם הם בעלי חיים טהורים המותרים באכילה, וכן דם נחירה היוצא מן הבהמה בשעה שקורעה לאורכה מנחיריה ועד החזה, דם עיקור שעקר את הסימנים, ותוספות בדיבור המתחיל דם עיקור אומרים שאין הכוונה לדם שיוצא מהבהמה בשעה שעקר את סימניה, שראי עיקור אינו אורגה ואף אינו עושה אותה טריפה, ורק זירת הכתובי שלאחר עיקור נפסלת הבהמה ואין שחיטתה מתירתה. אבל מכל מקום אין אדם שיוצא מחמת העיקור נחשב דם נפש ואין חייבים קראת על אכילתו. וכוונת המשנה לשחיטה של אחר עיקור. ואילו רשי במסכת חולין בדף ט' פירש שעיקור היינו ששחט רק חלק מהסימנים ואת השאר חתך בסכין פסולה. אם כן דם עיקור שעקר את הסימנים וכן דם הכזה שהקיס דם לבהמתו שהנשמה יוצאה בו בכל אחד ממיני הדמים הללו. ותוסות מסבירים בדיבור המתחיל דם הכזה שבאמת בכל הדמים יש צורך שיהיה זה דם הנפש שהנשמה יוצאת בו, אלא שבשחיטה נחירה ועיקור פשוט הוא שהנפש יוצאת בהם. ורק לגבי דם הכזה הוא צריכה המשנה לומר שמדובר בדם הנפש, כיוון שאין זו רגילות שיקיז אדם דם לבהמתו עד שתייצא נפשה. בשיטת הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ו' הלכה ג', כל דם היוצא מבית השחיטה נקרא דם הנפש אפילו אם אין הנשמה יוצאה בו. אז אם כן, על כל הדמים הללו חייבים עליו קרת. עוד פעם נשנה את המשנה, דם שחיטה בין בבהמה, בין בחיה, בין בעוף, בין טמאים, בין טהורים, דם נחירה, דם עיקור, דם הכזה, שהנשמה יוצאה בו, בכל אחד ממיני הדמים הללו חייבים עליו קרת. המשנה מונה עכשיו את מיני הדמים שאין בהם קרת. דם התחול, דם הבלוע בתוך העבר ששמו תחול והוא מלא דם, וכן דם הלב, הבלוע בתוך בשר הלב, דם ביצים, ביצי תרנגולת שאינן באות מביית זכר והתאדמו מחמת שישבה עליהם התרנגולת, דם חגבים, ובגרסה במשניות נוסף גם דם דגים, דם התמצית, דם המתמצא ונשפח מגוף הבהמה לאחר שכבר יצא נפשה. והרמב"ם בפירוש המשניות כותב שזה דם היוצא סמוך למיטה. אין חייבין עליו שאין קראת אלא בדם שהנפש יוצאת בו, שנאמר כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו ייקרת. רבי יהודה חולק על הדין האחרון ומחייב גם בדם התמצית כמו בדם הנפש. אם כן, כל מיני דמים אילו שווים בכך שאין עליהם קרת, אבל מכל מקום חלוקים הם בדיניהם. דם התחול והלב ודם התמצית אסורים בלא תעשה. ואילו דם דגים וחגבים מותרים לגמרי, כמבואר בברייתא לקמן בדף כ"א עמוד ב'. אלא שבדם דגים יש לעשות היכר שהוא של דגים, כמבואר בגמרא, כדי שלא יטעו הרואים ויסברו שזהו דם בהמה. הרשב"א ורבינו ירוחם כותבים שגם בדם חגבים יש לעשות היכר. ולפי הפירוש שדם ביצים זה ביצי זכר, הרי הוא אסור ככל דם האיברים, ולפי הפירוש שזה ביצי תרנגולת, איסורם רק מדרבנן. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק החמישי במסכת קריטות בדף חף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מניין לומדים את החילוקים בין מיני הדמים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתורת כהנים בפרשת צו. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק חבב, כל דם לא תאכלו. שומע אני, יכול הייתי ללמוד מפסוק זה שיש איסור לאכול אפילו דם של מהלכי שתיים, של בני אדם, וכן דם ביצים, דם חגבים ודם דגים, שהרי הכל בכלל משמעות הלשון דם. תלמוד לומר לכן סיים הפסוק ואמר לעוף ולבהמה, ללמד. מה עוף ובהמה מיוחדים בכך שיש בהן לאחר מיטתן תומה קלה, יש לבשר דין אוכל ומקבלים תומה כביצה, ותומה חמורה אם נתנבלו, נעשים אב התומה ומתמים את הנושא אותם אף שאינו נוגע בהם, ויש בהם איסור ויתר, שאסורים באכילה קודם שחיטתן ומותרים לאחר שנשחטו, והן מין בשר, אף כל בעלי חיים שיש בהם תומה קלה, דמה מסור, וממילא הוציא מכלל האיסור דם מהלכי שתיים שיש בהם תומה חמורה, כי אחרי מיטת האדם הוא מתמת הנוגע בו להיות אב התומה, וכן הוא מתמה במסע, ואין בהם תומה קלה, אין על האדם שם אוכל לקבל תומת אוכלין. ובהמשך תוכיח הגמרא שייתכן שיהיה על בשר האדם שם אוכל. וכן הוציא דם שרצים שלא יהיה איסור באכילתו, כיוון שאין בהם תומה חמורה, שהרי אינם מתמים את האדם לתמי בגדים. מה שאין כן בנבלת אוף שמתמה אדם האוכלה לתמי בגדים שעליו בשעת אכילתו. וכן הוציא דם ביצים שאין הם מין בשר ואינם דומים לאוף ובהמה מוזכרים בפסוק. והוציא דם דגים ודם חגבים שכולו היתר. ממשיכה הברייתא ומבררת מדוע נאמר לעוף ולבהמה. הרי היה די לכתוב אחד מהם כדי למעט את כל מיני הדמים המוזכרים לעיל. מדוע כתבה התורה את שניהם? מבררת הברייתא, אם היה כתוב רק עוף, היינו סבורים למעט חלק ממיני הבהמה, וכן היינו דורשים מה עוף האמור בפסוק, שאין בו בנוצותיו משום איסור כליים, כמו שתבהר הגמרא לקמן בדף כ"א עמוד ב', אף בהמה שאין בה איסור אכילת דם, אלא במין זה שאין בה כליים, כגון שור ועז. אבל בכבשים שיש בצמרה משום איסור כליים, לא יהיה בהם איסור אכילת דם. תלמוד לומר לכך וצריכה התורה לכתוב ולבהמה, כדי לומר שגם בכבשים שיש בצמרה משום איסור כליים, יש איסור אכילת דם. ממשיכה הברייתא ומבארת, ואם הייתה התורה כותבת רק בהמה, היינו ממעטים חלק ממיני העופות, ובכך היינו אומרים, מה בהמה שאסרה התורה את דמה שאינה באיסור לקיחת אם על הבנים, כלומר שאין בה מצוות שילוח הקן, אף עוף אין חייבים על דמו אלא במין כזה שאינו באיסור אם על הבנים, כגון עוף טמא, אבל עוף טהור שיש בו איסור נטילת האם על הבנים, לא יהיה אסור באכילת דמו. תלמוד לומר לכך וצריכה התורה לכתוב לעוף ולבהמה, ללמד שכל מיני העופות והבהמות ישנם בכלל איסור אכילת דם, והאוכלם חייב קרת. שואל הארוך לנר, מדוע סברה הברייתא לומר שאיסור דם נאמר רק בבעלי חיים שיש בהם כולה מסוימת, כגון שאינם באיסור אותו ואת בנו, וכן כאן שפטורים משילוח הקן? והרי בדרך כלל אנחנו אומרים להפך, שבמקום שיש חומרה אחת, מסתבר שהחמירה התורה חומרה נוספת. נשאר הארוך לנר בצריך עיון. מברר את הגמרא מדוע אין דורשים את הפסוקים באופן אחר. שואל את הגמרא, ואימא שמה נאמר שהפסוק נדרש בדרך של כלל ופרט. נאמר בפסוק, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה. נדרוש כך, כל דם זהו כלל, הכולל את הדם של כל בעלי החיים. עוף ובהמה זהו פרט, שפרטה התורה רק שני מינים, ואחת המידות שהתורה נדרשת בהם היא, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. ואם כן נאמר, עוף ובהמה אין, אכן יש בהם איסור אכילת דם, אבל מי דאחרינה, דם של בעלי חיים אחרים לא, הם אינם אסורים. בשבעה הגמרא נאמר בפסוק שאחריו, כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. בפסוק זה חזר הכתוב וכלל את כל מיני הדם של בעלי חיים. וזו מידה שהתורה נדרשת בה, שכלל ופרט וכלל האמורים בתורה, אי התדן אין למידים מהכלל, אלא דברים שהם כעין הפרט, הדומים לפרט, והיינו כמו שהתבהר בברייתא שלומדים מהפסוק הזה, כל דבר הדומה לבהמה ועוף. ובהמשך תבהר הגמרא איזה בעלי חיים מתרבים מן הלימוד הזה. ומתמעטים דם חגבים ודגים וכדומה שאינם דומים לבהמה ועוף המוזכרים בפסוק. תמהה הגמרא ועלו דמי כלל הבטרה לכלל הקמה, והראין הכלל האחרון דומה לכלל הראשון, שהרי כלל הקמה, בכלל הראשון כתבה התורה, רק איסור לב, ואילו כלל הבטרה בכלל האחרון נאמר עונש קרת. ואם כן אי אפשר לדרוש את הפסוקים בדרך של כלל ופרט וכלל, אלא רק בדרך של כלל ופרט, ואז דורשים שאין בכלל אלא מה שבפרט. מתרצת הגמרא, היי תנא דבי רבי ישמעאל. התנא של הברייתא הזו הוא מבית מדרשו של רבי ישמעאל שסובר, כללי ופרטי דרשינן מן הדין גוונה. יש לדרוש כללים ופרטים גם באופן כזה. ואף על גב דלא דם מכלל הבטרה לכלל הקמה. למרות שאין הכלל האחרון דומה לכלל הראשון, כן דורשים את הפסוקים בדרך של כלל ופרט וכלל. כעת מבררת הגמרא ומבארת את הדרשה שבברייתא. אמר מר, אמר החכם, יש לדרוש את הפסוקים ככלל ופרט וכלל, ואי התדן אין התדן לרבות מהכלל, אלא דברים שהם כעין הפרט, דהיינו כעין בהמה ועוף המוזכרים בפסוק. ומה הפרט מפורש הוא דבר שיש בו תומה קלה ותומה חמורה, ויש בה איסור ויתר, ויש בה מין בשר, אף כל דבר שיש בו תומה קלה ותומה חמורה, ויש בו איסור ויתר והוא מין בשר, יש בו איסור דם. מבררת הגמרא לשון אף כל דקטני שנקטה הברייתא, לעיתוי אימי, מי בא לרבות, והרי בהמה ואוף נאמרו בפירוש, וחיה אף היא בכלל בהמה, כאמור במסכת חולין דף עין א', והיא אינה צריכה ריבוי מיוחד. ואילו רבנו גרשום כותב שחיה אינה צריכה כלל ריבוי, כיוון שהיא כתובה בפירוש בפסוק שנאמר, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צייד חיה או אוף, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו וכל אוכליו יקרת. מבארת הגמרא אמר עבדה בר אבין, לימוד זה בא להטוי, היא באה לרבות דמו של בעל חיים ששמו קוי, או כבי, שהוא בא מתייש וצביה, שגם הוא אסור. וזו דעת הנקמה ורבי אליעזר בברייתא במסכת חולין בדף ע"ט עמוד ב', כך גם פוסק הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק א' הלכה י"ג, שכלאיים הבא מחיה טהורה ובהמה טהורה הוא הנקרא קוי. בסוגיה שם בדף פ' הובא ברייתא נוספת שבה נחלקו תנאים מהו הקוי. תנקמה סובר שהוא אי לבר, והיש אומרים סוברים שהוא בא מכלאיים של חיה ובהמה, כדעת רבי אליעזר ותנקמה שבברייתא הראשונה. רבי יוסי אומר שהוא בריאה בפני עצמה, ולא הכריעו בו חכמים אם הוא בהמה או חיה. רבן שמעון מגמליאל אומר שמין בהמה הוא. מבררת הגמרא את התירוץ ושואלת, מה איכא סבר, מה סובר התנא של הברייתא, שדורש מפסוק שאף דמו של קוי אסור? איכא סבר קוי ספיקה הוא, אם הוא סובר שקוי הוא ספק חיה ספק בהמה, אם כן קשה, איץ צריך קרא למייסר ספיקה? האם צריך הפסוק לאסור בפירוש ספק זה? והרי בין אם נדמה אותו לחיה ובין אם נדמה אותו לבהמה, דמו אסור. מבארת הגמרא אל התנא של הברייתא כסבר, קוי בריה בפני עצמו הוא, ואינו מן חיה ולא מן בהמה אלא מן של אישי. ואם לא הייתה התורה מרבה אותו בפירוש, לא היינו יודעים שדמו אסור. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ה-20 של מסכת כריתות דף חף, עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה, לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, היו לפניו בית נרות דולקות והתכוון לחבות אחת וקיבה את השנייה, מה דינו? שאלה שנייה, התכוון להדליק את הקבוי ולאחר מכן לחבות את הדלוק, ובטעות קיבה ולאחר מכן הדליק בנשימה אחת, מה דינו ומה הטעם? שאלה שלישית, מדוע כשהתכוון לחבות את העליונות והובערו התחתונות מעליהם, מחייב רבי יהודה חטאת מדאורייתא? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, המהפך בגיחלים להתחמם בהם והובערו מעליהן, מה דינו? שאלה חמישית, האם חייבים על אכילת דם הכזה? והשאלה האחרונה על דף חף, האוכל דם התמצית, מה דינו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי י' באלול תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, הדף חף במסכת כריתות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, י' באלול תשע"ט, ונלמד הדף חף א' במסכת כריתות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה, אורה, תורה, תשובה ושמחה וכל מילה דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.